טוב, אנחנו מתחילים בשעה טובה, שער הקנייה. השער השישי, שער הקנייה, בביאור אופני חיוב קנייתנו לאלוקים יתברך. וזה פתח השער. אמר המחבר, מפני שקדם מאמרנו לייחד המעשים לאלוקים לבדו. נצאנו עכשיו משער ייחוד המעשה, והייתה הכוונה במעשים המיוחדים לאלוקים, משגת את בעליהם יותר מהרה, מכל הפגעים המשיגים אותם. ומה היה הדבר שגורם להפסד כוונת המעשה? אנחנו רוצים לכוון את כל מעשינו לשם שמיים, וראינו בשער הקודם שהדבר שמפריע בצורה הבולטת ביותר לאדם לייחד את מעשיו לעבודת הבורא זו הגאווה, והיה הפסדה למעשים הרבה מאוד. ראיתי כי נחוץ שבדברים שאני צריך להם הוא לסמוך לו מה שהרחיקן מן האדם ויהיה הקנייה. לכן אחרי שאמרנו, הגענו לרמה הזאת שאנחנו רוצים לאחד את, את כל מעשינו לשם שמיים, לעבודת הבורא, ואנחנו יודעים שהגאווה היא הדבר שמפריע ביותר בדרך למטרה שלנו, לכן צריך לראות איך מתרחקים מן הגאווה, שזה על ידי הקנייה, ולכן השער הזה, שער הקנייה, בא אחרי שער ייחוד המעשה. מפני שנתברר, אז זה טעם אחד. טעם נוסף, מפני שנתברר לנו עוד כי שורש העבדות ובה ייתכן להבדיל העבד ממידות האדנות וההודעה לאלוקים בהתייחדו בהן לבדו מבלדי הברואים, כמו שאמר דוד עליו השלום, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד ככל בשמיים ובארץ, ואמר כי מי בשחר כי ערוך לאדוני ידמה לאדוני בבני אלים, ומטיבה עוד כי היא מרחקת מן האדם הגדולה והגאון והגובה והתפארת והשררה, ורדות בכל וחמוד משהו גדול ממנו והדומה לזה מסיפי הגאווה. אז דבר שני, אנחנו בשער הקנייה לומדים גם איך להיות קנוע, שהקנייה היא לא בלבד שהיא מבטלת את הגאווה שהיא המפריעה לנו לאחד את המעשים, אלא גם יש בה ערך עצמי כשלעצמה, שאדם רוצה להיות עבד השם, אז צריך להרגיש את הקנייה, צריך שאדם יהיה קנוע כלפי אדונו, שלא ירגיש שהוא באותה רמה, שלא ירגיש, שידע יש פה מישהו שהוא ממעלה והכל ממנו. זה צד אחר שגם יש לנו בקנייה, ולכן משני הטעמים האלה אנחנו, אומר בעל חובות הלבבות, באים לדבר על מידת הקנייה, מידת הענווה. וראוי אתה שנבאר מדעת הקנייה 10 דברים. לכל דבר יהיה מוקדש פרק. האחד, מהי הקנייה? מה זה? מדברים על קנייה, צריך להגדיר. והשני, לכמה חלקים תחלק. והשלישי, במה תהיה הקנייה? כן, זאת אומרת, איך אדם מביא את עצמו לידי זה שהוא נכנע? איך קונים את המידה הזאת? והרביעי, באיזה עניין צריך להתנהג בה? אחרי שקנינו את המידה, צריך לבחון מתי טוב להפעיל אותה, האם תמיד, או שיש זמנים שלא טוב לנהוג במידת הקנייה, צריך לשים אותה בצד. והחמישים, איך אופני קנותה? איך אנחנו, לא רק מה מביא אותנו לידי קנייה, אלא גם איך אנחנו קונים את זה שזה יהיה ממש חלק מאיתנו. והשישי, בתוכן המנהג שצריך להתנהג בו הנכנע. אם רואים אדם מהצד, איך רואים? מה המעשים שהוא עושה? ושביעי, מתי תיתכן הקנייה מן הנכנע ומתי לא תיתכן? כן, זה יותר לבחון מהצד, כשאנחנו רואים בן אדם האם הוא קנוע או לא על פי התנהגותו. והשמיני, שנבאר אם הקנייה סמוכה למידות או המידות הטובות. זה הכוונה, יש פה כל מיני גרסאות, כן? יש גרסה נוספת, אם הקנייה תלויה במידות, המידות תלויות בה, שזה יותר מסביר את הכוונה. זאת אומרת, האם יש פה איזה מידה שהיא משהו מרכזי יותר שממנה מתפרטות מידות טובות, או שלא, היא כמו שאר המידות הטובות, אולי אפילו תפלה עליהם. והתשיעי, אם ייתכן להתקבץ בקיצור, איפה היא עומדת מול שאר המידות, האם היא ממוקמת במידות החשובות שמהן נובע הכל, או שהיא מידה נספחת כזאת. והתשיעי, אם ייתכן להתקבץ בלב האדם הגאווה והקנייה, אם לא הישכנו יחדיו, כן, אם לא. והעשירי, בואו תועלת הקנייה בענייני העולם הזה והעולם הבא. למה? בסדר, זה בנו מה כל עניין של קנייה, מה מה יצא לנו מזה? פרק א', אבל הקנייה, אנחנו רוצים להגדיר מה היא, מה המהות שלה, הקנייה היא שפלות הנפש ושחותה ומיעוט ערכה אצלה. זה תחושה שיש לאדם, מיד ממשיך, והיא מידה ממידות הנפש. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מידה שהנפש מרגישה שהיא כפופה לדבר מסוים, שהיא שפלה לעומת דבר מסוים. והיא מידה ממידות הנפש, וכאשר תתיישב בה, כאשר המידה הזאת תתיישב בה בנפש, יראו אותותיה על האיברים. מהם הלשון הרכה והקול הנמוך והנבה בית הכעס ומיעוט הנקמה אחר יכולת עליה. עכשיו נראה את הסיפור על זה. אבל מה שאנחנו רואים פה בהגדרה, זה שבשונה מאולי מכל מיני דברים שראינו לפני, שהם יותר היו דיונים, חלקם כולו או ברובם דיונים פילוסופיים יותר, מחשבתיים, עניינים של דעה, פה אנחנו רואים, אנחנו מדברים על הקנייה, באנו כבר למידה, היא מידה ממידות הנפש, ובגלל שהיא מידה, אז גם יש לה ביטוי במעשה, כמו כל מידה שאדם קונה, אז זה בא לידי ביטוי. אם אדם קנה מידת הגאווה, אז רואים שהוא הולך בקומה סקופה, רואים שהוא מזלזל באחרים, זה בא לידי ביטוי במעשים. אז גם פה, אדם שהוא קונה את מידת הקנייה, אז גם זה רואים במעשים, זה בא לידי ביטוי במעשים, במה? בלשון רכה, אדם מדבר לשון יפה, בלי מילים קשות וצורמות באוזן, וקול נמוך, לא צועק, והמעניין והנבה בית הכעס. זאת אומרת, לא רואים אותו ענב ככה. רואים שגם כשהוא כועס, הוא ענב, זה המבחן. כי אם אדם הוא נראה כאן וטען כשנוח, כשטוב, שהכל בסדר, שהכל מתפקד כמו שצריך, אז בסדר, זה כמו מה שאומרים בבדיחה, אני לא כועס, מכיסים אותי. אני בסדר, רק אנשים מכיסים אותי. לא, אז להיות ענב כשהכל מסתדר בדיוק כמו שאתה רוצה, זה נחמד וטוב. אבל הענבה באמת נמדדת דווקא בשעת הכעס. החכמים אמרו, אדם נמדד אלא בשעת בכוסו, כיסו וכעסו. נכון? האם בזמן הכעס, אדם גם שולט בעצמו. אז אם אנחנו רואים שאדם הוא כועס ובכל זאת הוא לא אומר דברים קשים, הוא לא אומרים את הכל יותר מדי, ניכרת בו ענבה גם בשעת הכעס, אז הוא ענב. מיעוט הנקמה אחר היכולת עליה. זה לא אותו עניין, אם אדם אומר, אני לא נוקם באף אחד, בטח כי אין לך יכולת. אבל אם אדם יש לו את היכולת, ובכל זאת הוא לא עושה, זה מתוך הבנה שהוא לא מלא את כל העולם, אלא יש פה דברים שמעבר, ולכן הוא מצמצם את עצמו, ואומר, אני יכול, אבל אני לא. כאשר נאמר על אחד המלאכים, שאמר למי שנתחייב אצלו, לאחר שהביאו השוט, הוא כבר התחייב במלכות, הוא כבר מביאים את השוט, ואז אמר לו חי השם, לולי חזקת כעסי עליך, הייתי נוקם ממך נקמה גדולה. באמת, לפי הדין, מגיע לך עכשיו מכות רציניות. והשוט כבר פה. מגיע לך עכשיו שהיית סובל, סבל גדול, הייתי נוקם בך נקמה גדולה. אלא מה? שאני לא אעשה את זה, הוא מחל לו, לא למה מחל לו? בגלל שהוא מרגיש שהכעס שלי חזק מדי. זאת אומרת, אני עלול להיות לא מידתי. מגיע, גם מצד הדין מגיע לך את המלכות, ואנחנו רואים את הרעיון הזה גם במלכות שבתורה, כן? שגם כשאדם מתחייב במלכות, אומרים, זה אחיך. ואם אתה נותן עוד מכה יותר, אז אתה כבר רוצח. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מורכב. אתה אומר, אני כן, מה נשא אותך ומה נשא אותך לפעמים? בעונש חמור. ואם לא הייתי כועס, אז היית חוטף. אבל פה בגלל שאני מרגיש את הכעס, אני מרגיש פה שהמניע הוא לא רק לעשות משפט, הוא לא רק להניש, אלא הוא יצר של נקמה גדול, יש לי כעס גדול, אז פה אני אומר, טוב, יש לי גם את ה... זה עוד פעם, יש לי גם את העבודה שלי, אני רוצה לעבוד גם על הכעס שלי, ולכן, בגלל שאני מרגיש שזה נובע הרבה מכעס, אז אני מבטר לך. בסדר, זה כמו מחנך, שגם עם תלמידים, עם ילדים, לא משנה, שאחד עושה, ילד או תלמיד עושה מעשה שהוא לא טוב, אז אתה רוצה להניש, כדי שילמד, כדי לחנך אותו, כן? ולפעמים העונש הוא יהיה עונש שהוא חמור. אבל אם אדם מרגיש שהוא עכשיו פועל מתוך כעס, כי לא יודע מה, שברו לו דבר יקר, או הילד לקח לו את הטלפון, בלי רשות, ועכשיו נפל, נשבר, נהרס. הוא אומר, כל העבודה שלי שם, כל זה, או את המחשב דנת, לא משנה מה. אז הוא קודם כל כועס. כי גם אם הוא בעצמו היה עושה את זה, הוא היה כועס, כי מה עכשיו? בסדר, אז עכשיו השאלה, איך אתה בא לילד? אם אתה בא בקובע של המחנך, אז בסדר, אז אתה יכול להניש אותו. ואתה יכול גם לתת לו משהו חמור. אבל אם אתה בא בקובע של האדם העצבני, של האדם הכועס, אז יכול להיות שהמעשה, העונש שהיית מטיל, הוא אותו עונש. אבל בגלל שהמניע הוא מתוך כעס, אז הוא אומר, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני רוצה לחנך, אני רוצה להניש כדי לתקן. וכיוון שאני כועס מדי, אז אני מוחל לך. בסדר? זה גבורה גדולה. כי דווקא מישהו יכול גם וגם, אז זה הולך לאיבוד הגבול. והכי קל להורה, לאבא, יכול להיות הכי כעסן על הילדים שלו, ויגיד, מה אתם רוצים? מה? שיגדלו באפקר? מה, אני צריך לחנך? מה אני אעשה? ואדם צריך לבחון את עצמו היטב, כמה זה נובע באמת ממקום של חינוך, וכמה זה נובע ממקום שאולי על הילדים, לפעמים אנחנו מרשים לעצמנו, קצת יותר לשחרר את הרסן, והכעס מתפרץ יותר. מול אחרים, אתה לא יכול, כי הוא לא הבן שלך, זה אדם אחר. אז אתה צריך לבלום את עצמך יותר, ועל הילד שלך אתה יכול להוציא את הדברים. חיים מורכבים, אין בזה קסם. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, ואדם צריך לבחון את עצמו. זה גם גבורה לבוא לילד אחרי זה, להגיד לו, שמע, אולי כעסתי יותר מדי, זה לא בסדר מה שעשית, ולקחת רק ממנו להתנצל על הצד הזה, רק שכעסתי יותר מדי, שהייתי בכובע של הכועס ולא בכובע של המחנך. זה אולי גם מה שאמרו קצת, שיש כעס שהוא טוב וכעס שהוא לא טוב, הוא כעס, אדם עושה את עצמו כאילו הוא כועס. אז אפשר להבין את זה כאיזה משחק כזה, אפשר להבין שאדם הוא כועס מתוך המקום של הלחנך, ולא מתוך המקום הזה שהוא באמת בוער בו. לכן אומרים, טוב, הצעה טובה לזה, זה לחכות קצת. לא להגיב מיד, שרואה שזה קרה, כי אז זה באמת הרבה פעמים מתפרץ, תנשום רגע, תחשוב, מה אני צריך לעשות, מה נכון לעשות, ואז אתה תפען בצורה שהיא טובה יותר. ואמרו עליו שהיה אומר על אותו מלך, איני יודע אבון שהוא שוקל יותר מאבונותיי. אז גם פה יש כמה גרסות, כי המשפט הזה לא כל כך ברור. אז שגיד אומר, אני לא יודע מה, אני, כאילו, זאת אומרת, המלך עכשיו אומר, לא יודע, תראה האדם הזה, כמו שראינו קצת בתשובה שלנו ליצר הרע, מה אני יודע עליו? הוא בא, נכון, הוא לא שלם את המיסים, או שהוא התרשל במשהו שהוא צריך לעשות למלכות, ומגיע לו עונש חמור, אבל מה אני יודע, מה החיים שלו, מאיזה רקע הוא בא, יכול להיות שסך הכל הוא בן אדם טוב, אפילו יותר טוב ממני. גם לי יש ויקשושים, ואולי הם אפילו יותר מהאדם הזה. אז ככה אפשר להבין מה שכתוב לפנינו, אבל יש שגורסים, כך כתוב לכם?
אני יודע, אבון שהוא שוקל יותר מאבונותיי.
מאבונותיי. אז יש נוסחות שכתוב בהם מענוותי. כן, אני יודע אבון שהוא שוקל יותר מענוותי.
מענוותי,
מענוותי. אז אצלך כתוב מענוותי. אצלך?
מאבונותיי.
בסדר, אז יש ויש. בסדר, אז מאבונותיי זה כמו שהסברנו. מענוותי, זה אומר, תראה, לא שווה לי. אני יכול עכשיו לכעוס, אבל אני לא רואה שום כעס שמצדיק את זה, שאני אצא מהענווה שלי, שאני אצא משלוות הנפש שלי. לי זה לא שווה. אני רוצה להיות אדם רגוע, אני רוצה להיות אדם מתוקן, לא רוצה להיות איזה חיה שצורקת ומתעצבנת ומתפרצת. הוא אומר, זה לא שווה לי, אתה צודק, הוא עשה מעשה חמור. האם אבל עכשיו בגלל זה אני צריך לצאת משלוות הנפש שלי, מהרוגע שלי? לא. בסדר, אז זה לא שווה לי, לכן ככה היה אומר אותו המלך. בסדר, זה הגדרת הקנייה. אמרנו, זה לקנות מידה בנפש, שאדם מרגיש שהוא לא הכל. מרגיש את הקנייה, מרגיש מי אני. אולי באמת הסיום ששוקל יותר מאבונותיי, זה יותר מסתדר עם ההקשר פה. בסדר? כי אמרנו, אנחנו באים פה להגדיר מהי הקנייה, מהי מהותה. וזה בדיוק המהות שלה, המשפט שאנחנו מסיים בסוף. איני יודע אבון ששוקל יותר מאבונותיי. מה? גם לי יש אבונות, גם אני לא שלם, גם אני לא מלא את הכל. זו הקנייה. זו הקנייה. שאדם יודע שיש מקום גם לדברים אחרים. פרק ב'. אבל באור חלקי הקנייה הוא שהקנייה תחלק לשלושה חלקים. אחרי שגידרנו את הקנייה אמרנו צריך לראות מהם חלקיה. שלושה חלקים, אחד מהם כולל את האדם, זאת אומרת יש שלושה סוגים של קניות. נצטרך לברר מה מהם טוב ומה פחות טוב. אחד מהם כולל את האדם ורבים ממיני בעלי חיים שאינם מדברים. והוא, זאת אומרת, את כל המין שנקרא לו בעל חיים, במובן הרחב שכולל גם את האדם, רבים מהם יש להם את הקנייה הזאת שאנחנו נדבר עליה, והוא דלות הנפש וסובלה ההזק, אשר הייתה יכולה לדחותו מפני שכלותה באופני דחייתו. אז יש קנייה אחת שאדם באמת חוטף פה, חוטף שם, החיים שלו לא, אומר גם בתור בעל חיים, לא מאירים לו חיים, מאירים פנים בכל מיני דברים, ולכן יש לו דלות הנפש, כן, עניות דעת, והוא סובל. בעקבות זה, למה כל זה? מה השכלות בזה? השכלות הזה הייתה יכולה לדחותו. הוא היה יכול לדחות את העניין הזה, היה יכול לנהל את החיים שלו בצורה יותר טובה, עם אותם נתונים. זאת אומרת, בוא ננקה רגע את כל המסביב. זה לא שמישהו בא מבחוץ ושולט בו. אומר, אתה, יש לך, הנה, נתנו לך את כל האפשרויות, כך, תעשה. ואדם בכל זאת ימצא את עצמו, או הבעל חיים ימצא את עצמו שהוא מפסיד, שיש לו נזק מכל מיני דברים. למה? פתאום הבעל חיים הזה, מה קרה? אכל יותר מדי. נכון, שאני יש בעלי חיים כאלה. דגים אומרים, אתה צריך לתת להם אוכל במידה שלך כבר יום. אתה לא יכול לתת להם, אגיד, טוב, אני אתן להם עכשיו הרבה, כי אני צריך לנסוע משהו כזה לשבת. יהיה להם הרבה, הם יוכלו עכשיו יסבעו, יישאר להם אוכל, יהיו רמים, יוכלו עוד פעם. אין כזה דבר, אתה צריך להתקשר לשכן, אתה יכול להכיל את הדגים, מה קרה? תיתן להם הרבה, הם יוכלו, 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 יוכלו. תיתן להם עוד עוד עוד, יוכלו עוד עוד עוד, עד שהם מותו. אז זה מסכלותם. אם היית יודע, רגע, זה לא טוב לי לאכול הרבה. או לא טוב לי לאכול אוכל כזה, זה עושה לי צרבת, זה עושה לי כרבת. אז היית נמנע מזה. ואדם לא תמיד יודע, או הבעל חיים לא תמיד יודע להסיר את הנזק הזה. בסדר? הוא לא דוחה אותו מעליו. זה סכלות. ואז זה גם סוג של קנייה. וזה יהיה מן הכסילים שבבני אדם ועמי הארץ, מפני מיעוט ידיעתם וחלישת הכרתם את נפשותם וערכם. כן, אז יש מצב שאדם, חוזרים דווקא לאדם, כן, שהוא עיקר ענייננו, שאדם הוא בעל דעה חלשה, חי חיים כאלה זנוחים. למה? לא כי מישהו פה דווקא בא ושולט בו, אלא כי הוא חי בתודעה כזאת של מי אני, מה אני. הוא לא מבין מה הוא. הוא עצמו, כן? בלי, לא כי מישהו השפיע עליו. אדם לא מבין מה הערך שלו. מה הוא יכול להשפיע במקום, מה הוא יכול לעשות. ובגלל שהוא לא מבין את הערך, אז הוא גם לא פועל, וממילא החיים שלו הם יותר ריקנים. וזה נקרא קנייה מדרך ההסכמה בלבד. מה זה הסכמה? כי ככה עושים כולם. לא כולם מפעילים את השכל, ולכן אנחנו מוצאים את התופעה הזאת גם בבעלי חיים, כי זה לאו דווקא משהו שהוא קשור בחברה האנושית. לא חושבים יותר מדי, לא רואים איך אפשר לעשות את הדברים, מבינים את המעמד שלי, ולכן דורשים יותר מעצמי, לא עושים את זה, זה ככה הסכימו המון, אבל על דרך האמת הוא דלות הנפש. ועברונה בשכלות הגוברת עליה, מראות מה שיש בו תקנתה. ומתה בן אדם, אתה יודע מה היית יכול לעשות בחיים שלך? עשו דברים נפלאים. ובכל זאת אתה אומר, לא, מה אני, לא, ואז לא קם, ולא עושה, ולא מתאמץ, ולא מוציא את הכוחות שלו לפועל. זה שכלות, זה קנייה שהיא קנייה סתמית. כן, ואכן הוא אומר פה ביטויים. זה עם העברון בשכלות הגוברת עליהם מראות מה שיש בו תקנתה, כמו שעבר כי לבם צפנת מסחל, על כן לא תרומם, על כן הם לא מתרוממים, הם לא, אין הבדל בינם לבין הבהמה. חיים, חיים, מוצא מה לאכול, מוצא מה קצת להתפרנס, איזה קורת גג, וזהו. אתה אומר, רגע, אבל אתה לא עושה משהו מעבר? עכשיו, אנחנו מציירים אדם שפל, אבל אפשר גם לצייר באותה מידה, אדם מאוד נעלה. אבל הוא רץ אחרי החיים שלו, כי הוא לא מחפש לו רק משהו לאכול, הוא רוצה שאוכל יהיה יפה, שיהיה טוב, שיהיה טעים. והוא רוצה בית, אז הוא לא רוצה איזה קורת גג, הוא רוצה בית במקום מרכזי וכו' וכו'. וכל החיים שלו, שהוא מגיע לגיל מבוגר, יכול להגיד, רגע, מה עשיתי כל החיים? טוב, קראתי את נשמתי בעבודה, לאו דווקא עבודה שפיתחה את העולם במשהו, כן? אז הרווחתי את פרנסתי, הרווחתי את דירתי, אבל לא הוצאתי דווקא את הכישרון שלי. בסדר, אז אני בעל חיים משודרג, אוכל אוכל משודרג יותר, וחי במאורה משודרגת יותר. בסדר? גם על אדם כזה אפשר להגיד שבשורה האחרונה, גם זה סוג של קנייה, אבל הפשטות יותר זה על אדם שהוא לא מרים את עצמו ולא עושה דברים, בגלל שהוא לא מבין את גודל תפקידו. בסדר? שזה לכן דבר שהוא חשוב מאוד. נסיים את החלק הזה, נשלים רק דברים מהרב קוק, ואת שאר החלקים נראה בפעם הבאה. אבל הקנייה היא אשר תהיה אחר רוממות הנפש, והתנשאה משתתף עם הבהמות במידותם המגונות. בסדר, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים אדם שהוא נכנע, זה לא אומרים אנחנו רוצים אותך בהמה שיודעת לדבר. אתה קודם כל צריך להבין מתי אתה נכנע באמת, אחרי שאתה מבין קודם כל את רוממות הנפש. אתה אומר, אני בן אדם. זה מעבר לה בהמה. וגבותה מדמות במידות פחותי בני אדם, ביתרון חוכמה ויקרת נפשו. ואני גם לא רוצה להיות סתם אדם, אני רוצה להיות מאלה שעושים, שחכמים, שפועלים, שכן מוצאים את כישרונות שלהם לידי ביטוי, מביאים אותם לידי ביטוי, וידיעה ברורה במידות הטובות והמגונות. וכאשר יהיה סמוך לזה קניית הנפש ושפלותה, אחרי שאדם מבין כמה הוא מרומם מהבעלי חיים, כמה הוא מרומם מהאנשים שלא חושבים, מהטיפשים, עכשיו קנייה, כן? אם הקנייה היא בלי השלב הזה, אז זה קנייה שהיא בוסרית, זה קנייה שהיא לא טובה. וכאשר יהיה סמוך לזה, קניית הנפש ושפלותה, אז תהיה מידה משובחת. אבל זולת זה איננה נכנסת במידות המשובחות ומעלות הנפש, אך במגונות שבהן. אדם שהוא קנוע בלי להבין את הערך שלו, זה לא רק שזה לא מעלה, זה מידה מגונה ביותר, כי עניינה בזה, כי עניין הבהמות. בסדר, אז זה נקודה חשובה. הרב קוק אומר ש ניקח את זה גם לעולמנו קצת, שבעיקר לומדי התורה גם הם צריכים להבין את הנקודה הזאת. והוא מביא את החלק הזה של הקנייה, והוא מגדיר את זה, הוא כותב, בדורנו הגיעה המחלה של השפלות, כן, השפלות הרעה הזאת של הקנייה, שאדם אומר, מה אני, לא, אני, אין לי את הערך של שאנחנו, אנחנו לא מבינים את גודל השעה, את גודל הדור, את גודל התפקיד, שאדם אומר, לא, אני איש קטן. זה הגיע לרמה של שפלות, בפרט אצל תופסי התורה, ויותר מכל אצל תופסי התורה שבארץ ישראל. עד מרום קיצה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים, אומר, אולי זה גם משהו שקנינו בגלות, שהיינו גם שפלים, כי היו את הגויים שבאמת יכלו להשפיל. אבל הנה חוזרים לארץ ישראל, ופתאום רואים שדווקא תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם אחי אומרים, לא, מה אני יכול לתקן, מה אני יכול לעשות? ודווקא אתה שנושא דגל התורה, שאתה צריך לבוא להגיד, בטח, אם מישהו צריך לתקן מי זה, אני, הוא כותב את זה מפורש, בפסקה, זה מובע בתוך, יש, לא מופיע בהרבה, אבל בסוף אורות התורה יש מקומות שיש קונטרס פנימיות התורה. אין, דרך ללימוד התורה, דברים על לימוד רוחניות התורה נקרא מאמר. אז גם, אז הוא כבר מדלג קצת, כי גם אנחנו בזמן כבר דחוקים קצת. אז הוא מביא את בעל חובות הלבבות, ואז הוא אומר, על מי יש לנו לעזוב את העבודה הנכבדה והקדושה של הרמת קרן ישראל? בסדר, יש מטרה, זה ברור. אנחנו לא יודע מי, מישהו מהעם ישראל צריך להרים את קרן ישראל. לפי כמובן הדרך הנכונה של תורת ישראל. אומר בסדר, אז אנחנו אותנו מדרך אומרים לא, אז מי יעשה את זה? על ידי רמת קרן של חוכמת ישראל באמת. האם לא אנו תלמידי חכמים שבארץ ישראל אשרויים במקום ההורה, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הננו המוכשרים לזה ביותר. כן, אומר, ככה צריך להגיד. אז מה, איפה הקנייה? זה, על זה בא הקנייה. קודם כל תגיד, כן, אנחנו פה, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו לומדים את התורה, אנחנו לומדים את התורה, שזה גם חלק מהאמירה שצריכה להיות. זאת אומרת, אני מאמין שבישיבה שלי לומדים את התורה בצורה השלמה ביותר. ולכן אם יש מישהו שיכול להרים את דגל התורה על פי חוכמת ישראל, על פי תורת ישראל האמיתית, איך שהתורה באמת רצתה, זה אנחנו. ככה להגיד את הדברים. על בסיס זה, עכשיו תבוא עם הקנייה, אבל זאת צריכה להיות האמירה. זאת צריכה להיות התודעה. אדם צריך לדעת את ערכו, צריך לדעת את מעמדו, צריך לדעת את כוחותיו. ושוב אומר הרב קוק, דווקא בדור הזה, בדור של גאולה, אנחנו איכשהו ברחנו בצורה קיצונית. כן? זה הגיע עד מרום קיצה, באנו עד מקום שהוא כבר הגבול של השפלות הזאת, של הקנייה, שאדם אומר, לא, אני נבח כזה, מה אני? לא, אני לא יכול לעשות כלום, אני יכול לשנות משהו? הוא אומר, בוודאי, מי אם לא אתה? זה התפקיד שלנו. בסדר, לכן הקנייה הזאת היא נשמעת כזה, טוב, ברור, מה אנחנו בהמות, אבל אם אנחנו מעיינים ביותר, אנחנו רואים שכן, גם ואולי בעיקר, אצל תופסי התורה, יכולה המחלה הזאת להתפשט, וצריך לראות איך הם מתנערים ממנה, ואיך אנחנו כן מבינים את גודל המשימה שיש לנו, מתוך זה, על גבי זה, עם מידת הענבה, עם הקנייה, לבוא ולפעול ולהביא את העולם לתיקון.